standing right in front of me, speaking words of...
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים שלנו, אתם על רדיו סול בתוכנית כי אני חייל, התוכנית שנותנת לכם את כל המידע העדכני והרלוונטי שמעניין מיועדים לשירות ביטחון, חיילים וכמובן את בני משפחותיהם שמלווים אותם. אני עורך הדין הולי שוורץ, והיום נמצא איתי באולפן רופא, סגן אלוף דוקטור אריק פורר, ראש ענף חדשנות בחיל הרפואה. צהריים טובים, אריק.
צהריים טובים.
אריק ספר לנו על פיתוחים חדשניים בתחום הרפואה בצהל, ובדגש על פיתוחים בתקופת הקורונה ושיתופי פעולה מעניינים בנושא הזה. וקודם כל, תודה שהגעת.
שמחה רבה.
אני רוצה להתחיל ולשאול אותך, הצגתי אותך בתור ראש ענף חדשנות. למה צריך ענף חדשנות דווקא בחיל הרפואה? למה לא להתמקד בהצלת חיים, שזה מה שאמור לעשות חיל הרפואה בצהל?
אז אני אתחיל ואומר שאנחנו בהחלט חולקים את אותה תפיסה של להתמקד בהצלת חיים ולתת שירות רפואי למשרתים, לא רק בשדה הקרב אלא גם בשגרה. ואני חושב שאחד הכלים הכי טובים שלנו לעשות את זה, זה להסתכל החוצה ולראות מה קורה בעולם, ולראות שהסטנדרט שאנחנו נותנים הוא מהגבוהים שיש, ודואגים שאנחנו תמיד בקו הראשון של היכולות המתקדמות של לעשות רפואה הכי טובה שאפשר. אנחנו רואים שבעולם היום סביבנו יש המון המון עניין בסיפור הזה של בריאות דיגיטלית, בסיפור של חדשנות רפואית, טכנולוגיות, חיבור של עולמות הדאטה, ויש המון המון הזדמנויות לשפר את האיכות של הרפואה בכלל בעולם, ואנחנו רוצים להיות חלק מהנושא הזה ולהביא למשרתים בצהל את חוויית הרפואה והשירות הכי טובה שאנחנו יכולים לתת, ובשביל זה אנחנו צריכים למקד מאמץ יהודי לטובת הנושא הזה, ללמוד אותו, להכיר אותו, לדעת לפתח אותו. חדשנות זה לא רק טכנולוגיות ולא רק פרויקטים, אלא הרבה מעבר לזה, יצירה של קרקע פוריה ליוזמות, להפוך את האנשים שלנו מהאנשים שהם אנשי שטח ופעילים מאוד ונותנים את השירות, גם לאותם אנשים שיוזמים ושואלים מה הבעיה ומה האתגר, ואיך מחברים אל זה שותפים ובונים יכולות שכל הזמן הולכות ומתפתחות ומתעצמות, כדי להיות במגמת כל הזמן קדימה ולתת מענה שהוא טוב יותר ממה שאנחנו נותנים כל יום.
אני רוצה לשאול אותך, אני מכירה את הצבא כמה וכמה שנים, וצהל בדרך כלל נתפס כאיזשהו ארגון יחסית שמרן, נוקשה, ככה כופה על השמרים. יש נכונות בצהל הגדול, בחיל הרפואה, ללכת לכיוון של חדשנות, של להבין, כמו שאתה אומר, שאנחנו צריכים כצהל להדביק את הפער מול מה שקורה בחוץ?
זה, אני יכול להגיד שרק ככה מרפרוף באנשים שביקרו פה בתוכנית, אפשר לראות שצהל משתנה. אפשר לראות אנשים מהדור שלי, כמו הדר אקסטר שמובילה את הקהילות של אשת חיל מחוץ לארגון, אבל בעצם בתוכו. אפשר לראות את דוריס פטלון שהייתה פה ודיברה על החדשנות בחטל. ויש המון המון יוזמות כאלה שצצות בכל עבר בצהל, וצהל משתנה. צהל משתנה הלכה למעשה, ולמעשה הארגון מבין את זה וגם נתן לזה מעטפת מתכלית כמעט, שהיא חטיבת שילוח, שהיא חטיבה שמיועדת לעסוק בחדשנות ברמה הכי גבוהה ברמת המתכל, ולעטוף את כל היוזמות האלה שצצות ככה כפטריות בכל מקום, ולהפוך אותן למשהו מאורגן יותר. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד שחיל הרפואה, במובן הזה, הוא היה אחד מהחלוצים. כבר לפני 3 שנים הוא קיבל החלטה להקים ענף שהוא מתעסק בחדשנות רפואית, ומינה אותי, באמת יצא לי זכות גדולה להיות בראש הענף הזה, ומינה סהל, שהוא למעשה היה הראשון בצהל שמתעסק בחדשנות בפול טיים ג'וב. היום אנחנו רואים את זה קורה בהרבה מאוד ארגונים אחרים בתוך הצבא ומחוצה לו, זה משהו שהוא מאוד מקובל. אני חושב שההתחלה המוקדמת הזאת אפשרה לנו מאוד ביעילות להתחבר לנתיב הקריטי של החדשנות ולהביא את כל היוזמות האלה פנימה ולחבר אותן אל ממש פרויקטים מעשיים שאנחנו מתחילים לראות אותם מבשילים, כי חדשנות זה תהליך שהוא לא בן רגע והוא לא רק קוויק ווינס, אלא צריך פה זמן, קשב, וזה אתגר לא פשוט, ורואים את התוצרים שלו המהותיים, המשמעותיים, גם בהשפעה על בני אדם ועל היכולות שלנו כארגון, לוקח קצת זמן לראות את זה.
אז אמרת שהענף הזה כבר קיים איזשהו פרק זמן לא מבוטל. תן לי דוגמה של תהליך כזה שהבשיל, והיום אתה רואה את הפירות שלו בשטח, או כבר קרוב לשטח.
זה, אני חושב שכשהתחלנו, מיקדנו את עצמנו בכמה תחומים שהגדרנו אותם כתחומי הליבה של העשייה בחיל, ושבהם נדרש שינוי, בהם נדרשת איזושהי חשיבה טיפה שונה, כדי להביא ערך שאנחנו רוצים לטובת המשרתים, לטובת הצוותים הרפואיים. באחד העולמות האלה זה עולמות ההכשרה של אנשי רפואה לטפל בפצועים. אנחנו הבנו שהנושא של הכשרה שהיא מדמה את המציאות, והכשרה שהיא מדידה, והכשרה שהיא יכולה להתבצע בתנאים מאוד מאוד דינמיים, ואפשר לשנות בה את הסביבה כל הזמן, היא מפתח כדי לאמן אנשים שלנו להיות ברמה הכי גבוהה. ולכן הלכנו ובנינו יחד עם שותפות שיש לנו עם חברה אזרחית, דרך גרנט של רשות החדשנות, פרויקט שבו היום אנחנו רואים את האנשים שלנו בבית הספר לרפואה צבאית בבה"ד 10, מתאמנים על מערכת שהיא משלבת, מערכת וירטואל ריאליטי, מציאות מדומה יחד עם מערכת פיזית, שהיא הראשונה מסוגה בעולם, באמת מהמתקדמות שיש, והאנשים שלנו נותנים פידבק כיצד לפתח את המערכת הזאת ככה שתתאים בצורה הכי טובה, באופן הכי טוב, לצרכים שלנו. התהליך הזה הוא ממש בקצה התהליך פיתוח, ואנחנו ממש לקראת פיילוט אחרון ויציאה לדרך, ואנחנו רואים את ההשפעה של הנושא הזה של החיבור בין הדורש, בין מי שמכיר את הסביבה האמיתית, בין מי שמבין את הצורך היטב, לבין החבר'ה שמפתחים, לבין האנשים מבחוץ מהתעשייה שיודעים להביא את השריר הזה של להוציא לפועל, הוא חיבור מאוד חזק ומביא תוצרים שאנחנו כבר עכשיו רואים שמשפיעים בצורה דרמטית על איך שאנחנו מתאמנים.
אני רוצה לקחת רגע אחד את הדוגמה הזאת שנתת ולהסביר רגע למה הכוונה. הכוונה היא שבאמצעות אותם משקפי מציאות מדומה, חובש או רופא בשטח, או לפני שהוא בשטח, יכול להתאמן על מה? על להכניס עירוי, על בוא תגיד לי אתה, על מה הוא יכול להתאמן שיכין אותו לזמן אמת.
אז כמו שתיארת, המטרה שלנו היא להציל חיים. בסביבה הכי קיצונית זה להציל חיים בשדה הקרב, ואנחנו יודעים לבצע פרוצדורות חירום שהן מצילות חיים.
אוקיי.
פרוצדורות שהן מורכבות למדי לביצוע, וצריך להתאמן עליהן ולרכוש בהן מיומנות. והמערכת שפיתחנו בעצם מאפשרת לנו להשתמש באותה פלטפורמה שהיא חצייה וירטואלית אבל חצייה פיזית, שאתה יכול ממש להרגיש את ההתנגדות של בובה, אבל אתה חש כאילו אתה נמצא בסביבת קרב או בסביבה של...
זאת אומרת, אתה מרכיב את המשקפיים, ואתה, במשקפיים האלה אתה רואה אדם, כשלמעשה בפועל מולך בובה, ומסביבך אתה, לא יודעת, יש איזשהו דימוי של שדה קרב.
מסביבך יש חובשים, מסביבך יש מפקדים, מסביבך יש המולה, מסביבך okay. יש רעש, מסביבך יש אלמנטים שמגבירים את הלחץ.
אוקיי.
Okay. ואתה רואה סביבך, מולך רואה פצוע אמיתי, אתה לא רואה בובה שלא מדמה, אלא ממש פצוע עם הפציעות המדויקות שהפיינו, ואז אתה מנסה לעשות את הפרוצדורה הרפואית שתציל את חייו בדיוק שהוא ממש ברמת המילימטרים, אתה מכניס צינור לקנה הנשימה שלו, באמצעים פיזיים ממש, עם אותם אמצעים שאתה משתמש בהם בשדה הקרב, אתה משתמש בהם פה,
מדהים.
בסביבה הזו, ואתה נמדד על זה, אתה מקבל בסוף דוח שמפרט את הרמה של הביצועים שלך, ואתה יכול לראות את ההתקדמות שלך אל מול האימון הקודם, ולראות כל הזמן את גרף הלימוד, וזה משהו שמאוד חשוב לנו כל הזמן להיות במגמת השתפרות,
מדהים.
ולראות שאנחנו יכולים למדוד את זה.
שזה לגמרי הצלת חיים, וזה גם, זאת אומרת, איך היו עושים את זה עד היום?
אז יש לנו מרכזי סימולציה שהם מרכזים מאוד מושקעים, שהם מגיעים אליהם בובות מאוד מאוד מתקדמות ומפותחות שיודעות לדמות חלק מהדברים.
זאת אומרת, זה לא הבובות שאני חושבת עליהן בקורסי החייאה של מדע,
לא
חתיכת
אני,
פלסטיק.
לא אני, זה לא בובות אני. מאוד okay. מתקדמות, עם הרבה מאוד יכולות. מה שאנחנו משיגים פה זה שני אלמנטים חדשים, אחד זה המדידה, ושתיים, זה היכולת הניידות. אתה יכול לקחת את המערכת הזאת ולשים אותה אצל הרופא שנמצא באימון בשטח, ולמדוד אותו ולבדוק אותו שם, ולעשות את זה בהיקפים הרבה יותר נרחבים מה שעשינו עד עכשיו, במקום דווקא להגיע. זה לא מבטל את הצורך במרכזי הסימולציה, להפך, זה עוד אוגמנטציה על אותם אימונים, שאתה יכול עכשיו לעשות אותם במקומות שונים.
מדהים. זה משהו שהוא פרי חשיבה פנימית, רעיון שבא מבחוץ, זאת אומרת, מאיפה הגיע הרעיון הזה, למשל?
זה שוב דיוק של צורך שאני מכיר אותו כרופא גדודי בתחילת הקריירה שלי בצבא, ותיקפתי אותו אל מול רופאים אחרים שנמצאים היום בתפקידים האלה, והנושא הזה אפשר לי ללכת ולהסתכל מה קורה בחוץ. אני עשיתי איזשהו סוג של סקאוטינג, נקרא לזה, והלכתי לראות מה המצאי שיש בחוץ של טכנולוגיות. אחד המקומות שנתקלתי בהם זה חברות שמתעסקות בטכנולוגיות של בעצם עולמות וירטואליים בסביבה רפואית. הם יודעים לפתח, למשל, סביבת חדר ניתוח. יודעים לפתח עכשיו מערכות לצנתורים. ואז אני באתי עם הצורך שלי, הם באו עם היכולות הקיימות שלהם, ויצרנו חיבור שהוא שיתוף פעולה, שהוא בעצם החדשנות בעיניי באמת, שבו השלם עולה על סך חלקיו, ואנחנו רואים בסופו של דבר מוצר שהוא תואם בדיוק את הצורך שלנו, עם הטכנולוגיות הכי מתקדמות שכבר היו להן ברובן, והם עשו התאמה לצרכים שלנו, ונוצר מוצר חדש שלא היה, ובעצם בתחום חדש שלא היה קודם לכן, ולכן היום אנחנו יכולים להתקדם קדימה ולהמשיך לפתח את זה לעוד ועוד דברים, כמו הרמה של החובש עכשיו, כמו הרמה של מצילי החיים, כמו אימונים נוספים שחשובים לנו באמת ברמות אחרות של מטפלים.
ברור. אז לפי מה שאתה מתאר, זאת יוזמה שבעצם ראית שהיא נדרשת בשטח. יש יוזמות שלגמרי מגיעות מהשטח, זאת אומרת, באים ואומרים לך, תקשיב, הרופאים בשטח צריכים כך וכך, ומשם בא הצורך?
אז כשתיארתי קודם בתחילת השיחה שלנו את הנושא של תרבות ארגונית כמפתח, אז לשם אני חותר. אני מתכוון שבסוף יהיו בחיל הרפואה עשרות אם לא מאות יוזמות כאלה כל שנה, ואנחנו באמת מנסים לייצר את הקרקע שתאפשר את הצמיחה של היוזמות האלה.
הקטון. כזה.
הקטון זה סוג אחד, הוא מאוד מאוד זריז, הוא מאוד מאוד מהיר, הוא קורה 24 שעות. אני מכוון לתהליכים שהם קצת יותר ארוכים, של ממש לתת לאנשים כלים של חשיבה יצירתית, של עיצוב מוצר, של איך עכשיו מזהים צורך ומה עושים עם האפיון של הצורך הזה, ואיך מכאן הולכים למימוש של פתרון. זה תהליכים קצת יותר ארוכים, אנחנו נותנים להם כלים כאלה, אנחנו עשינו כמה וכמה סדנאות, יש לנו קהילה של חדשנות בחיל הרפואה, שיש בה חברים מכל הגופים בתוך החיל, מכל המקצועות בתוך החיל. ובעצם האנשים האלה, חשפנו אותם בתחילה לכל מיני דברים שקורים בחוץ. היינו בסטארט-אפ רפואי, היינו בחממה רפואית של סטארט-אפים, היינו בחברה גדולה שמייצרת מכשור רפואי בישראל במרכז ה-R&D שלה. אנחנו רוצים לתת להם טעימה מכל העולמות האלה, ואנחנו גם מנסים לתת להם את הבמה מול המפקדים של החיל, שצריך להגיד פה שנרתמו מאוד למשימה הזאת, ומעניקים את הבמה, ואת יכולה לראות השטחה ממש של ההיררכיה של הארגון, שאנשים ברמה הכי נמוכה לצורך העניין, אנשים בסדיר מציגים לקרפר את האתגרים שהם זיהו בחיל, וקרפר מחליט במה החיל ילך ויתמקד משם. עשינו מופע כזה לפני שנתיים, יצבנו לעצמנו רשימה של אתגרים, שהם אתגרים שעלו מהשטח, לא הכל ברפואת החירום, חלק בעולמות בניית הלוחם והלוחמת, חלק בעולמות האימונים, חלק הם בעולמות רפואת השגרה, ואנחנו רוצים שזה יהיה מגוון, ושיהיו מגוון של אנשים שמעלים את היוזמות האלה, וזה בעצם מפתח מאוד חשוב עבורנו להצלחה שלהם.
בואו, דיברת על הכשרת הלוחם. למה הכוונה? תסביר קצת יותר אם אפשר.
אז לצהל יש תפקיד ייחודי, הוא לוקח אנשים שסיימו זה את התיכון, חבר'ה שחלקם בכושר, חלקם לא, זה יכול להיות מישהו שיהיה לוחם או לוחמת, ומעביר אותם במסלול שהוא לא פשוט, בתנאים הפיזיים שלו, בתנאים המנטליים, והם צריכים להפוך להיות לוחמים ולוחמות, והעניין הזה הוא עניין שדורש תשומת לב וקשב ומעטפת מאוד חזקה, ואנחנו רוצים להיות מסוגלים להביא מצד אחד את הפרפורמנס, את היכולות למיצוי הפוטנציאל של אותם אנשים להיות לוחמים בצורה הכי טובה כדי שננצח.
ובזמן הכי קצר.
ובזמן הכי קצר, או בזמן שיגרום להם להכי פחות פציעות, שזה מה שמעניין אותנו. אנחנו לא רוצים עכשיו להאיץ את התהליכים האלה כדי שאנשים ייפצעו וייצאו מסרגל מאמצים כמו שאנחנו מכירים. ולכן יש חשיבות, זה בעצם שני צדדים של אותו מטבע. מצד אחד, למצוא את הפוטנציאל שלהם כדי שלא יאבדו ימי אימונים על פציעות, ומצד שני שיהיו בריאים יותר. ואנחנו מנסים היום לייצר לעצמנו כלים ופתרונות מסוגים שונים, חלקם מתבססים על סנסורים, חלקם מתבססים על דאטה, חלקם מתבססים על מערכות שונות שאנחנו שוב משתפים פעולה עם חברות אזרחיות, כדי לזהות איך אנחנו יכולים למצות את הפוטנציאל הזה ברמה האינדיבידואלית של כל אחד. זאת אומרת, לזהות מי יש לו נטייה לאיזושהי פציעה. מי עכשיו...
איך עושים את זה? הרי אם היית יכול... לזהות נטייה לפציעה, אז זה היה סטארט-אפ עולמי נראה לי, לא?
אז יש לא מעט סטארט-אפים בעולמות הספורט שמתעסקים בנושא הזה, זה נקרא ספורט-טק, זה תחום שהולך ומתפתח, ואנחנו מנסים להביא את הספורט-טק הזה לתוך צהל, בעצם להתייחס במידה רבה של צדק, ללוחמים שלנו בתור אתלטי על. אם את מסתכלת על מה נדרש לוחם לעשות, מבחינה ספורטיבית, הוא נדרש למאמצים כבירים, ואנחנו רוצים להביא את אותם יכולות שיש היום, אם את רואה עכשיו ספורטאים בקבוצות ספורט, רצים עם חזיות GPS. אז היינו רוצים להביא את אותה יכולת ניטור אל תוך הצבא, ולבנות על הדאטה הזה, אלגוריתמיקה שתאפשר לנו, בעצם זה שלבים שונים של פרויקט שיקח זמן עד שהוא יבשיל לכדי תוצר שהוא מוחלט, אבל אנחנו כבר באמצע הדרך לדבר הזה, מתחילים לנטר את האנשים.
שזה אומר שאתה יכול לנטר את הלוחם, כדי לדעת מה הנתונים שלו, לא יודעת, לחץ דם, פעימות לב, לא יודעת מה, ולדעת איפה הגבול, זאת אומרת, כדי לא לדחוף אותו מעבר לגבול, ולעצור אותו רגע אחד לפני.
נכון, זאת המטרה. המטרה היא בסוף להיות מסוגל להרים דגל אדום ולהגיד,
אוקיי. לגבי כל אחד ואחד.
המטרה היא, כן, אז זו מטרה שאפתנית למדע, אנחנו לא מאוד. שם. אבל אני חושב שהטכנולוגיה תאפשר לנו להגיע לשם, היא תאפשר לנו למשל בסיפור של פגיעות אקלים, שהוא סיפור מאוד דומיננטי בצהל, ועושים מאמצים גדולים כדי למנוע מכות חום ומכות קור, ויש לנו מכון פיזיולוגיה, שהוא מתעסק, ענף שלם שמתעסק בנושא הזה, ואני חושב ששם אנחנו נוכל לאתר מבעוד מועד את רמת המאמץ, אולי שמובילה מישהו להידרדר לכדי מכת חום. עוד פעם, זה שאפתני, אנחנו לא שם, אני לא רוצה להגיד דברים שאין מאחורים כיסוי, אבל אנחנו בהחלט מסתכלים על זה בתור הוויז'ן שלנו ובתור המקום שאליו אנחנו צועדים, ומתחילים לחבר את הטכנולוגיות ואת הסביבה המבצעית ואת כל מה שנדרש כדי להביא אותנו לשם יום אחד.
כדי לאפשר אפילו למנוע חס וחלילה לא רק פציעות, אלא גם מקרי מוות.
נכון, בעולם הרפואי יש ביטוי שהוא מאוד בז עכשיו, זה נקרא personalized medicine, בעצם אתה מסתכל על המטופל כאינדיבידואל, ואתה מזהה את המאפיינים הייחודיים שלו כדי לתת לו מענה רפואי. אנחנו רוצים לקחת קצת מהתפיסה הזאת, בסוף צבא הוא צבא, אי אפשר לעשות את זה לאותו אקסטנט שעושים בבית חולים, אבל להביא קצת מהתפיסה הזאת ולהכניס אותה לצהל, ולהסתכל על תהליך בניית הלוחם והלוחמת באופן הזה. אפרופו לוחמת, יש מאפיינים ייחודיים ללוחמת, יש לנו, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לשמור מסוג פציעות מסוים, ושם אנחנו צריכים אולי סנסורים מסוג אחר, אולי הסתכלות מסוג אחר, אולי דאטה מסוג אחר, אז גם בנושא הזה יש המון קשב ועניין.
מצוין. אנחנו נעשה הפסקה ראשונה, ונשמע את השיר של יגאל בשן, אם הייתי שר לך, ואז נמשיך.
לפעמים אני נופל, לפעמים אני שואל איפה שוב אני טועה רוצה להתקפל לפעמים אני מפסיד וזה כל כך מפחיד רק שאת כאן לידי הכל פחות מדהים אם הייתי שרה את השיר מההתחלה לא הייתי משנה בך אף מילה אם הייתי שרה את השיר מההתחלה לא הייתי משנה בך אף מילה החיים זה לא משחק לפעמים אתה נזרק הבמה והאור הם רק חיידק לא בורח בתשובה רק מתחיל מהתחלה אתה נתקן בידי וזו סיבה טובה אם הייתי שרה את השיר מההתחלה לא הייתי משנה בך אף מילה אם הייתי שרה את השיר מההתחלה לא הייתי משנה בך אף מילה
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם.
אז אנחנו חוזרים ואנחנו נמצאים עם סגן אלוף דוקטור אריק פורר, שמדבר איתנו על חדשנות, ונתת לנו דוגמה לחדשנות שמסייעת בהצלת חיי אדם ממש בשדה הקרב, וכל מיני פיתוחים שככה נותנים מענה ל... תאונות באימונים או פציעות מיותרות. ואני רוצה לשאול אותך, הרי בסופו של דבר, כל עבודה כזאת, בטח כשתיארת שמדובר באיזשהו תהליך, זה בסוף כסף. מי מממן? מאיפה? שאו מדמני, מה שנקרא.
אז פה זה באמת אתגר לא קטן. הצבא לא יוכל לממן את הפרויקטים האלה שתיארתי עכשיו, את מלוא היקפם כמובן, והיכולת למצוא את המקום שבו האינטרסים של כל השותפים בפרויקט הזה מתכנסים, היא אתגר, אבל אנחנו עוסקים בזה, והצלחנו לא מעט בשנתיים האחרונות למצוא מסלולים שמאפשרים את זה. צריך להגיד, מדינת ישראל משקיעה המון בבריאות דיגיטלית, יש ממש מסלול שנקרא מסלול הפיילוטים לבריאות דיגיטלית של רשות החדשנות, משקיעה סכומי עתק. בנושא הזה מול ארגוני הבריאות, ובעצם בא ארגון בריאות, מציג את הצורך שלו. מדינת ישראל נותנת מענק, שהוא מענק פיתוח, שבו גם החברה משתתפת ומממנת חלק מהפיתוח, מתוך הבנה שלחברה יצא מוצר שתוכל למכור, למדינת ישראל יצא אקזיט שתוכל ליהנות מהכספים הללו, ולנו כארגון בריאות יצא מוצר שאנחנו צריכים ומבינים אותו, שיצליח בסביבת הפיילוט אצלנו. אם הוא יצליח אצלנו, זה משהו שאומר שהוא יענה על צורך שקיים אצלנו, וכך נוכל להשתמש בו. יש פה עוד המון ביתים משפטיים וחוזיים וכיוצא בזה, אבל המסלולים האלה קיימים, והם מאפשרים לנו ממש win-win-win, ממש שלושה גופים שונים, שכל אחד מביא את הערך המוסף שלו ואת היתרון היחסי שלו, ודרכם אנחנו מצליחים לייצר שותפויות כאלה שהן מאוד מניבות בקצה שלהן עד עכשיו.
החברות בסופו של דבר באמת מסתכלות על זה דרך החור של הגרוש. לפי מה שאתה יודע, זה משהו שאכן מניב פרי חוץ מפנימה בתוך המדינה? זאת אומרת, זה דברים שאחר כך אפשר גם ללכת איתם החוצה לעולם ולמכור אותם כפיתוח ישראלי שעבר את צהל, ש... כן, אין מה לעשות, יש לו שם גם בעולם?
זה, כן, זה אחד המוטיבציות של החברות לעבוד בתחום הזה יחד איתנו דווקא, זה הנושא הזה של הברנד ניים שיש לצהל. ומהייעוץ, באמת, מעטפת הייעוצית, הקלינית שמקבלים מהאנשים שלנו, כדי לפתח את זה, זה משהו שלא יסולא בפז מבחינת חלק גדול מהחברות, בטח אם מדובר בסטארט-אפים צעירים. וכן, לנושאים האלה יש שוק, כל התחום של פרי-הוספיטל, כל מה שקורה לפני סביב בית החולים, הוא תחום שהוא קצת נקרא בלו אושן בלשון החדשנות.
מה זה אומר?
יש שם המון מרחב להתפתח ולהתקדם, ועוד אין המון המון פיתוחים שקרו בעולם הזה. אם אתם מסתכלים על אמבולנסים, אם אתם מסתכלים על טיפול בתאונות אזרחיות, אנחנו רואים טיפול שהוא די דומה למה שנעשה בעבר, ויש פה המון מקום לקדמה שאנחנו רואים דווקא בבתי החולים, שהולכת ומתעצמת, והשימוש בטכנולוגיות, להביא אותו גם לסביבה הזאת של הסביבה טרום בית החולים. ולכן הרבה מאוד חברות מתחילות להיכנס לתחום הזה. זה תחום שהוא ככה, נקרא לזה בחיתוליו אולי, אבל...
צהל שם? זאת אומרת, כן. צהל מנסה ללכת גם לכיוון הזה? באיזה היבטים?
תראי, צהל הוא חיל הרפואה, הוא אחד מהארגוני חירום הרפואיים, שיש להם את השם אולי הכי טוב בעולם, הניסיון שלו, גם אם זה מסתכלים על אסונות הומניטריים, זה הבית חולים שדה היחיד שקיבל את התקינה של ה-WHO, של ארגון הבריאות העולמי של Level 3, גם אם מסתכלים על הפיתוחים שעשינו בעולמות הטראומה, אנחנו הראשונים להשתמש בחלק מהדברים כמו פלזמה מיובשת שנכנסה להיות היום הסטנדרט העולמי.
רגע, אתה אומר פה דברים שאין לי מושג על מה זה. בוא תגיד מילה מה זה פלזמה מיובשת.
אז אחד האויבים הכי גדולים שלנו אצל פצועים הוא דימום. דימום הוא הסיבה המרכזית שבגינה הפצועים נפטרים בשדה הקרב, ולכן אנחנו מחפשים דרך לתת להם טיפול מיידי כבר בנקודת הפציעה.
Okay.
אחד הדברים שאפשר לתת זה דם, אבל דם זה משאב שהוא מוגבל ולוקח זמן להביא אותו, והוא צריך קירור ויש עם תור מגבלות. ובעצם חיל הרפואה הוא היה הראשון לאמץ את השימוש בשטח בנקודת הפציעה בפלזמה מיובשת, שזה מוצר שהוא בעצם תחליף מוצר דם, הוא מוצר דם בפני עצמו, אבל הוא נשמר בתנאים מיובשים, אפשר לשאת אותו לשטח, והיום כל מטפל בכיר בצהל מסתובב עם מנת פלזמה כזאת, ונעשה בה לא מעט שימוש בשנים האחרונות, ובהצלחה רבה.
מדהים.
בטיפול בפצועים.
שמה זה אומר שאתה נותן לפצוע את הפלזמה הזאת, וזה התחליף למנת הדם?
נכון, זה גשר עד שהוא יגיע לבית החולים, וזה משהו שמצליח לתת לו את הייצוב לפרק זמן הזה. אנחנו מבינים שזה טוב לאין שיעור ממה שהיינו נותנים פעם, שזה נוזלים, שאין בהם בעצם שום מרכיב של דם. פה יש מרכיב של פלזמה שהוא מחזיר את פקטורי קרישה שגורמים לנו לאיזשהו ייצוב, עוד פעם יחסי, זה תלוי בסוג הפציעה והרבה נושאים אחרים, אבל זה כן מאפשר לנו להרוויח זמן עד שהוא מגיע לבית החולים. ובמובן הזה, אז חיל הרפואה, כמו שהתחלתי להגיד, הוא חלוץ בהרבה מאוד דברים. וגם בנושא של השותפויות היום עם העולמות הטכנולוגיים, הוא מנסה למצב את עצמו בחזית, בקדמה, ואני יכול להגיד לך שהיו לנו המון ביקורים בשנה האחרונה מהרבה מאוד מקומות, וחלקנו את הידע הזה, ואנחנו מרגישים שאנחנו בהחלט נמצאים במקום טוב מקדימה, נקרא לזה.
אוקיי. מבחינת תיקוף מול השטח שדיברת עליו קודם, אז כשאתה מגיע להיות ראש ענף חדשנות, אתה צריך כן קצת להכיר את השטח, אחרת אתה יושב כל היום מול הנאונים, זאת אומרת, אתה בעצמך צריך לחוות את הדברים. אני אשאל אותך שאלה קצת חצופה, יש לך איזה היכרות עם השטח?
כן, אז לא נולדתי ראש ענף חדשנות.
לא?
הייתי בקריירה הצבאית שלי, או במסלול חיי הצבאי, הייתי רופא של סיירת גולני, אחר כך רופא בשייטת 13, אז יש לי ככה כמה שנים טובות של לחוות את האתגרים בעצמי, ולהכיר אותם ולהבין אותם. אבל זה היה לפני כמה וכמה שנים, ולכן אני דואג מאוד שיהיה לידי תמיד איזשהו בנק של רופאים שנמצאים היום בשטח, ותמיד יהיה בענף. הסגן שלי, אחד הסגנים שלי בענף, הוא רופא שמגיע עכשיו מהעשייה בשטח, ומכיר אותה, מכיר את האתגרים, ומעבר לזה, כמו שאמרתי, יש לנו קהילה שאני מאוד דואג לערב בכל פרויקט כזה, לקחת ולקחת את הפרויקט אל השטח. אני לא מתכוון לעשות אותו לבד בנאונים, אלא להביא אותו לשטח, לתת את הפידבק שלו ולהוביל את הפרויקט. בעצם זה מתחיל מאדם בשטח שדורש את הצורך, מביאים את הפיתוח אליו, הוא בודק אותו בסביבה שלו, הוא האבא של הפרויקט הזה בסביבה שלו, ואם הוא מצליח זה בסביבה שלו ועונה על האתגר שלו. אז זה המודל שלנו מקצה לקצה, והוא מאוד מאוד מבוסס על זה שהשטח יגיד את דברו, כשעוד פעם השטח יכול להיות טיפול בפצוע, יכול להיות במרפאה, ויכול להיות בעולם האימונים, השטח הוא הרבה מאוד מקומות מבחינתנו.
בסוף אתה אומר שאתה נמדד אל מול מה שצריך השטח, ולא אל מול תיאוריה.
חד משמעית, אני הייתי יכול לשבת במשרד ולהמציא המצאות שאף אחד לא צריך, וראינו את זה קורה בהמון מקומות, המון פתרונות בלי בעיה, ואנחנו מחפשים הפוך. אנחנו מחפשים להביא את הבעיות, זה החוזק שלנו. להציף בעיות ולאפיין אותן בצורה מאוד טובה, באופן כזה שהאנשים שעובדים איתנו, שותפים שלנו, שהם חזקים בעולמות של הפיתוח, ידעו לאפיין משהו שמתאים לצרכים שלנו.
דיברנו על מה קורה בחוץ, ועל ללכת לאיזשהו סטארט-אפ שירצה לשתף איתך פעולה. קודם כל, המשמעות היא שאתה צריך להכיר מאוד מאוד טוב את מה שקורה בחוץ. עכשיו, הקצינים בצבא, אתה יודע, בדרך כלל עובדים כלפי פנים. אתה צריך להכיר את הצבא, אתה צריך להכיר את הצרכים, את ה, לא יודעת, המגבלות התקציביות, תקציביות, משאביות אחרות. אתה פה אומר שאתה לא צריך רק להכיר את הצורך הפנימי, אלא אתה ממש צריך להכיר את האקוסיסטם, זה נקרא, שאתה עובד איתו. איך עושים את זה?
אז צריך לעבוד בזה, צריך לחטט את רגליך בין חברות שונות ובין האקדמיה, שיש בה המון המון פיתוחים ראשונים שיהפכו בסוף לחברות, בין החממות השונות. ישראל היא מעצמת סטארט-אפ, לא צריך לתאר את זה פה כמובן, ואני מתחילה להיות מעצמת סטארט-אפ בעולם מדעי החיים והרפואה. יש היום מעל 1,600 חברות בתחום הזה בישראל, ויש הרבה מאוד ארגונים שמלווים אותם, אקסלרטורים וחממות והרבה ארגוני גג.
אז חלק מהתפקיד שלך זה בעצם ללכת ככה מ...
זה יכול להיות לשבת בלילה באינטרנט ולהסתכל על אתרים כמו שיש בהם את כל הריכוז של מה החברות האלה מפתחות, ואחר כך לקבוע פגישות עם אותן חברות ולהיות בכנסים ולראות מה הם מציגים, וממש להסתובב גם בעולם אגב ולחפש את זה בכנסים שונים בעולם ולחלוק עם צבאות זרים, להבין מה הם עושים ואיזה חברות הם מתעסקים ומה אנחנו מתעסקים.
יש לך דוגמה לככה משהו שדווקא ראית בחוץ? ואמרת, או, זה משהו שאני רוצה, אפרופו זה שאנחנו אומת סטארט-אפ, בכל זאת כנראה יש לנו משהו ללמוד מהעולם.
אז יש הרבה מאוד בעולמות של IT, של מערכות מידע, שהעולם מתעסק בזה, ובהשטחה בעצם של המערכות שאוספות את המידע מבתי החולים.
בוא דבר איתי בשפתי.
בסוף יש לנו חולים שנמצאים בהרבה מאוד מיטות, או בהרבה מאוד מקומות, או בהרבה מאוד בתי חולים, ואנחנו רוצים להיות מסוגלים לרכז את המידע הזה במקום אחד, כדי לעשות על המידע הזה אנליזה, שתאפשר לנו לבנות כלים חיזויים.
קורונה, זה נראה לי דוגמה מצוינת, לא?
נכון, אז בקורונה באמת ראינו את הדבר הזה קורה במדינת ישראל בקצב שלא הכרנו אותו קודם.
מה קרה?
התגייסו פה גופים טכנולוגיים מאוד 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 חזקים, האנשים הכי טובים שיש בתעשייה.
כדי לחזות? כדי קודם לאסוף את הנתונים האלה?
אז כדי לייצר מה שאנחנו קוראים לו בצבא, שוב, שליטה ובקרה. קודם כל להבין מה יש לנו ואיפה. מה קורה עם החולה במיטת החולה, איך זה מגיע לתחנת האחות, איך זה מגיע מתחנת האחות אחר כך לחמל של בית החולים, ואיך זה מגיע בסוף למשרד הבריאות ולמדינה.
כדי לייצר לי, לצורך הדוגמה של קורונה, כדי לייצר לי תמונה של כמה חולים קשים, כמה מונשמים, כמה מחלימים וכו', כדי שאפשר יהיה אחר כך לייצר איזושהי תמונה גם לקבינט שמקבל החלטה.
איפה נמצא הציוד, איפה צווארי הבקבוק, מה חסר לי, אל מול מה אני הולך להתמודד עוד מעט, ואני מבין שתרחיש היחוס ייקח אותי לאיזשהו קיצון, ומה יהיה, איפה אני ארצה למקד את הקשב שלי, איך אני מעביר חולים בין מקום למקום.
אז זה יש לנו היום במערכת הבריאות, בצהל, לא יודעת.
אז יש לנו מוצרים שהם בשלבים מאוד מתקדמים של פיתוח, והתחלה של הטמעה.
לנו זה צהל או המדינה?
מדינת ישראל. גם בצהל יש לנו מערכות שופ. צהל הוא איך ככה מאוד חזק בעולם הזה של שופ, בגלל הנטייה האגמית יותר, המבצעית נקרא לזה. ואנחנו עכשיו מנסים להבין איך אנחנו בונים על ההצלחה הזאת של היכולת, שהוכחה, והפלטפורמות שנבנו, איך אנחנו לוקחים את זה ומאמצים את זה לאתגרים שלנו בעולם של הרפואה המבצעית. אז יש לנו דרך, אבל הדרך כבר נראית הרבה יותר אופטימית עכשיו, כי אנחנו מבינים שאפשר, ראינו, ואנחנו רוצים ללמוד מזה הלאה. יש דברים כאלה בעולם, אבל אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות את זה ממש...
יותר טוב.
יותר מהר, יותר יעיל, אנחנו מקום קטן יחסית, אפשר לרכז פה מאמץ, אפשר להביא את זה לרמת בשלות מאוד מהר. מהרגע הזה אנחנו כבר נחשוב איך עושים איזה הטמעה וסקייל, כל הדברים האלה, אבל לפתח את המוצר הראשוני, אני חושב שיש לנו יתרון יחסי בזה במדינת ישראל, אנחנו יודעים לרוץ מאוד מאוד מהר ביחס למקומות אחרים.
אוקיי. דיברת מקודם לא רק על הסטארט-אפים, אלא גם על האקדמיה. אז נגיד מילה גם על החיבור שלך לאקדמיה, של צהל לאקדמיה. אתה רוצה לפתח
כן,
קצת?
כן, אז יש לזה שני וקטורים מרכזיים. אחד הוא נושא של מחקר רפואי, שהוא עוד פעם חיל הרפואה, אני ככה מתהדר בנוצות של חיל הרפואה של שנים לפניי, אבל באמת מוסד רפואי עם המון טרק רקורד בנושא הזה של מחקר רפואי, פרסומים בעיתונים הכי מובילים בעולם, דאטאבייסים, מסדי נתונים, באמת רחבי היקף וייחודיים, וגם עבודה של מחקר קליני, גם בקורונה אנחנו יזמנו והובלנו יחד עם שיתופי פעולה, גם עם מכון ויצמן, גם עם אוניברסיטת תל אביב, פרויקטים מחקריים.
באיזה נושא?
בנושא של הקורונה, של זיהוי הנגיף ושל זיהוי הנוגדנים.
וזה משהו שכבר ככה...
זה משהו שהוא בעיצומו.
יש, לא, אבל אתה אומר יזמנו וכולי, יש משהו שאתה יכול להצביע עליו ולהגיד, הנה, זה חוקר שלנו שהביא ל, לא יודעת, פריצת דרך, לקידום משמעותי, דברים כאלה?
אז מחקר זה תהליך שהוא אורך זמן וצריך לעשות אותו בסום שכל ובסבלנות. ואנחנו בעיצומו של מחקר, אספנו עד עכשיו מאות דגימות ממשרתים, כדי להבין את היקפי התחלואה בצהל, כדי להבין את המגמות, איך השפיע המדיניות שלנו על המגמות האלה. המחקר בעיצומו חשוב בדברים האלה ככה, not to rush in, לחכות, לראות את התוצאות, לסכם אותן, לאבד אותן, ואז לצאת עם מסרים. אני רואה שיש בהרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד מבזקים על כל מיני ידיעות מדעיות. אני מציע שאנחנו דווקא נעשה את זה בדרך היותר מקובלת, המסודרת. אז הוקטור הראשון הוא וקטור של מחקר רפואי, והוקטור השני הוא וקטור של בעצם הפקולטה לרפואה שיש, שנקראת צמרת, שנמצאת בבית הספר רפואה בירושלים, בהדסה.
רגע, אולי נגיד, אנחנו אומרים צמרת וכאילו זה ברור לכולם, צמרת זה פרויקט עתודאים, נכון?
נכון.
של חיל הרפואה, עתודה אקדמית, והפרויקט הזה הוא פרויקט ייחודי בהיבט הזה שכל העתודאים לומדים בבית הספר לרפואה בבאר שבע.
בירושלים.
בירושלים, סליחה, נכון? ולמעשה הם כיתה, נכון? זאת אומרת, הם לומדים...
כיתה, אבל יחד עם הכיתה הרגילה של בית הספר לרפואה, ובנוסף יש להם תכנים נוספים של רפואה של... צבאית שהם
אוקיי.
מקבלים. יש ענף אקדמיה שהוא מתעסק בזה ממפקדת קצין רפואה ראשי, שהוא okay. מנתב את כל התכנים הללו ומנתב את הליווי של הסטודנטים האלה, ובעצם מסתכלים עליהם, הם מקבלים היום חשיפה הרבה יותר גבוהה ממה שאני כעתודאי בודד שהייתי בכיתה באוניברסיטת בן גוריון, קיבלתי לצבא, הם מקבלים מעטפת שמביאה אותם הרבה יותר בשלים ומוכנים לשירות שלהם כרופאים אחר כך בצהל.
זאת אומרת, יש אוריינטציה יותר מוכוונת לנושא הזה.
בדיוק, והאמת שבמובן הזה, אחד הדברים שאנחנו עושים עכשיו, שהוא חדשני, אפשר לקרוא לו גם, הוא קורס בנושא החדשנות הרפואית והשילוב שלה עם הנושא של שירות רפואי. בעצם אנחנו הפקולטה הראשונה לרפואה בישראל, שיש בה קורס חובה כזה, שנעשה בשנה שנייה לבית ספר רפואה, ובה התלמידים נחשפים לעולם הזה של חדשנות רפואית.
מי מרצה? אתה?
אני מוביל את הקורס, ואני דואג להביא הרבה מאוד חברים ממקומות בתוך הצבא, מחוץ לצבא, שידגימו דוגמאות גם של שירות רפואי, של מהו שירות רפואי, גם בתנאים מאוד מורכבים, וגם הנושא של חדשנות, בין אם זה חברים שאני מביא עם טל פטלון, שהיא מאסותא אשדוד, שאחראית על חדשנות שם, והיום במכבי, בין אם זה אייל צימניכמן מבית החולים שיבא, שהוא סמנכ"ל חדשנות ורפואה בבית החולים שיבא.
מה הקו המנחה של כל המרצים האלה? זאת אומרת, מה אתה רוצה להשיג בקורס הזה?
אז בפעם הראשונה אני רוצה להשיג חשיפה. חשיפה של הסטודנטים שלנו, שכמה שהם צעירים ורגילים כל הזמן לפלטפורמות דיגיטליות, כשאתה אומר להם שהרפואה תנועל בחלקה על ידי כלים שמבוססי בינה מלאכותית ותהיה רובוטיקה, אז הם נבהלים לפעמים ולוקחים צעד אחורה ואומרים, רגע, רגע, רגע. על מה אתה מדבר? זה לא מה שאני מכיר מרפואה, למרות הגיל הצעיר, ואנחנו רוצים רגע לעשות להם טבילת אש ראשונה בנושא הזה, כדי שעוד פעם יתחילו לחשוב בצורה הזו, יתחילו לחשוב על יוזמות, לעורר בהם את הסקרנות הזו, להיות יזמים בתוך העולם הזה, לא רק ללמוד את הרפואה, אלא גם לחשוב איך הם לוקחים, הופכים משהו שהוא צורך לרעיון, לאפיין אותו ולהפוך אותו בסופו של דבר לפתרון. איך עושים את התהליך הזה?
כשאתה מדבר על רובוטיקה בתהליך הזה, מה אתה רואה לנגד עיניך, שהרובוט ייתן לרופא הכוונה, יבדוק אותו, מה?
אז יש המון שנים, כל מיני סרטונים, כבר 40 שנה של רובוטים עושים כן. המון דברים. בסוף אני שוטף את הכלים לבד ומחבס את הכביסה בעצם לפעמים, אבל את הכלים אני עושה.
Okay.
והרובוטים עוד לא שם. אז אנחנו מבינים שהתחום הזה מעולמות אחרים דווקא של עולמות הביטחון הולך ומתפתח. יש רובוטים שיודעים לעשות המון המון דברים.
נכון.
אנחנו מבינים שזה יהיה כלי עזר לרופא בחלק מהדברים, בלמדוד מדדים של מטופל, לנטר אותו מרחוק, בלהביא לו חלק מהדברים. יש היום מצלמות שנקרא טלפרזנס, בעצם רובוט עם מצלמה שמסתובב במקום הרופא, מגיע למיטת החולה ואתה מנהל איתו שיחה. להגיד שככה פינטזתי על הרפואה, אני חושב שזה מאבד חלק מהקסם, אבל יש מקרים כמו הקורונה, שבהם כן. זה נותן יתרון יחסי משמעותי.
שזה נדרש.
כן.
נגיד מילה גם על סוגיית שירות רפואי. הזכרת שירות רפואי כדרך אגב, ואי אפשר להתעלם מהעובדה שיש הרבה שאלות ותהיות לגבי הנושא של שירות רפואי לחיילים, למשרתים. אני אשמח לשמוע מה יש לך להגיד על זה.
אז נתחיל מהסוגיה שאנחנו נוגעים בתחום הזה. זה חשוב לחיל הרפואה, אנחנו מתעסקים בזה, אנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו, אנחנו נותנים דוגמאות טובות ולא טובות, אנחנו לא בורחים מהעיסוק בסוגיה הזאת. אני חושב שזה ממש מהיסודות הכי חשובים שיש כשאתה ניגש לתחום הזה של רפואה, לתת שירות רפואי, שתהיה תודעת שירות, להציף את הנושא הזה על פני השטח, גם אל האוכלוסייה של הסטודנטים, אבל בטח לאוכלוסייה של המטפלים שכבר נמצאים בצהל, למדוד את איך אנחנו עושים את זה, להיות מאוד ערים לנושא הזה, הוא נושא חשוב. צריך להגיד, צהל הוא ארגון צבאי, ולא כולם מרגישים בו תמיד בשיא הרצון להיות בו, נגיד את זה ככה, ולכן לא תמיד כולם יהיו שבעי רצון. לא תמיד זה קשור לשירות הרפואי, אבל יחד עם זאת, אנחנו חייבים להקדיש תשומת לב לנושא הזה, ואנחנו עושים את זה. אנחנו מתפתחים בנושא הזה, אני חושב, מסתכלים מה קורה בחוץ ולומדים, ואנחנו משקיעים בזה לא מעט משאבים, גם קשב וגם משאבים אחרים.
מעולה. אנחנו נעשה אתנחתא נוספת ממש לפני הסוף. נשמע את השיר הזה יום טוב של נסרין קדרי ועידן רייכל.
חג עצמאות שמח. זו התרגשות עצומה להיות כאן. אחרי ערב מסעות באמת בלתי נשכח, ואלפי תגובות שכתבתם לי. זאת הזדמנות בשבילי להחזיר לכם, יחד עם כל הלהקה הזאת. Yeah.
אז אנחנו חוזרים ממש לקראת סיכום, והזכרנו את תקופת הקורונה בכמה הזדמנויות, אבל לא דיברנו על או לא דיברנו מספיק על המעורבות של חיל הרפואה באתגר הזה, שהוא אתגר לאומי.
אז בנושא הזה חיל הרפואה היה מאוד מרכזי בעשייה, כמובן בתוך צה"ל, פנימה אל המשרתים, אל קביעת המדיניות, אל הקמת יכולות מאוד מהירה, למשל של מעבדה לבדיקות קורונה בצה"ל. אחד הדברים שעשינו זה להקים כפר מחלימים, בעצם מעין מלונית שמיועדת למשרתים. הרבה מאוד יוזמות שקרו מאוד מהר תוך כדי הקורונה ובצורה מאוד מרשימה ויעילה בעיניי. ועוד דבר אחד שעשינו, שלי יצא זכות עוד פעם להיות חלק ממנו ולהוביל אותו, זה היוזמה שעשינו יחד עם אגף התקשוב וחטיבת שילוח, הקמה של מרכז בדאטה, בעצם שמאפשר לנו להסתכל על מידע שמגיע מכיוונים שונים, בין אם זה בדיקות מעבדה, ובין אם זה מיקום החיילים, ובין אם זה שאלונים ששלחנו אליהם למלא, ולקבל זווית מאוד מאוד מקיפה על המשרתים שלנו, כדי להבין איפה תהיה ההתפרצות הבאה, או לעצור תחלואה מאוד מוקדם בתהליך. בנינו מרכז שנקרא מרכז המידע והידע הצהלי, והוא היה במכון הפיזיולוגיה בתל השומר. הדבר הזה היה התארגנות כמעט התנדבותית בהתחלה. הגיעו סדר גודל של 20 איש מזרועות שונות בצהל, מאגף התקשוב, מחטיבת שילוח, כמו שתיארתי קודם, מהחטל, הגיעו המון המון אנשים. התחלנו לעבוד, גילינו שזה מדהים, התוצר שאנחנו מצליחים להגיע אליו ביחד.
שהוא מה למעשה? הוא איזושהי טבלה שמרכזת את כל המידע?
כן, הוא מאפשר לנו להנגיש גם את המידע הזה. זאת אומרת, המפקד בשטח יכול להיכנס למערכת שלו ולראות עכשיו איזה חיילים יש לו שהם בקבוצת סיכון בגלל העיר שבה הם גרים.
Okay.
איזה חיילים יש לו שהם בקבוצת סיכון בגלל הפרופיל הרפואי שלהם בצורך העניין. איזה חיילים יש לו, או כמה תחלואה מתחילה להתפתח אצלו ביחידה, לאור מה שעולה מהשאלונים. זאת אומרת, הצלחנו להנגיש את המידע גם למפקדים וגם למטפלים.
כך שיוכלו לקבל החלטות.
בדיוק. וזה יאפשר להם לקבוע את המדיניות שלהם ולראות למה המדיניות גם גורמת. אז הסיפור הזה של שימוש במידע באופן נכון ובזמן אמת, גרמנו להבין שיש פה פוטנציאל גדול הרבה יותר, והיום אנחנו הולכים ומממשים אותו בשיתוף פעולה יחד עם אגף התקשוב, לעשות מעבדת דאטה רפואי, שהיא תתעסק בדברים של רפואה צבאית בכלל ולאו דווקא קורונה, לאור היכולת שלנו לעבוד יחד ולשתף פעולה וללמוד איך הערך הגדול של הסינרגיה הזאת, מה הוא מביא לנו, אז אנחנו רוצים להמשיך עם הדבר הזה קדימה, וזה יהפוך להיות ממש, אני מקווה, בימים השבועות הקרובים, סוג של מבנה ארגוני משותף.
מצוין. אני רוצה לשאול אותך רגע אחד, אפרופו מידע, הרי המלשבים מגיעים אליכם בגיל 18, ויש להם כבר 18 שנה של רקורד רפואי. אז אם אנחנו בעניין של לאסוף את המידע הזה, ושיהיה לנו כמה שיותר מידע כדי שנוכל לנטר אותו, איך קורה שעד היום קופות החולים לא מעבירות את המידע באמצעות ויתור על סודיות רפואית או באיזושהי דרך אחרת לצהל, מה שיכול לפתור הרבה מאוד קשיים בדרך?
אז דיברנו קודם על מערכות מידע רפואיות ועל הקושי שזה אולי חשבנו על עולמות החירום יותר, אבל זה נכון גם לעולם הטיפול בשגרה. הנושא הזה של שיתוף מידע, של העברת מידע בין ארגוני בריאות, הוא נושא מורכב גם טכנולוגית, גם מבחינת הסודיות הרפואית והמקום שבו הנתונים נשמרים ואיך המידע הזה מועבר, יש בו מורכבות לא קטנה. אני לא חושב שהיא מבעד לפתרון, אפשר לפתור אותה והיא דורשת פתרון. אני חושב שאנחנו מתקדמים עוד פעם סביב מה שראינו, גם ביכולות שיש בקורונה להקים מערכות מידע כאלה משותפות מאוד מהר. אני חושב שזה פער ביצוע היום. זה פרויקט תשתיתי, רחב וכיף, שצריך להניע אותו. חיל הרפואה בדבר הזה הוא שחקן, אבל יש עוד שחקנים גדולים ממנו, קופות החולים מחזיקות בכמויות מידע גדולות מאוד, בתי החולים. אז זה נושא שהוא צריך להיפטר ברמה לאומית מדינתית, וכמובן אנחנו נהיה חלק מזה.
בוא נגיד עוד מילה לגבי המקום של צהל בקורונה. זאת אומרת, באמת היה את המעבדה ואת המענה שניתן פנימה לתוך צהל, אבל הייתה גם מעורבות כלפי חוץ, זאת אומרת, בסיוע, בהסתכלות קצת יותר מדינתית, נכון?
כן, אז אולי הסמל של הדבר הזה זה המשלט, שהוקם משלט קורונה לאומי, מרכז שליטה לאומי לקורונה, שהובל על ידי מערכת הביטחון, גופים שונים במערכת הביטחון, שעוד פעם הגיעו בהתחלה באופן מאוד ככה התנדבותי, הבינו את, את המקום שבו הם יוכלו לסייע, לעזור, אנחנו היינו חלק מזה, גם לי יצא להיות כמה שבועות במשלט.
כשהמטרה שם הייתה מה באמת לייצר תמונה?
היו כמה וכמה פערים שעלו בעולמות שונים. אחד זה שליטה ובקרה ואז לייצר תמונה באמת. אחד זה הנושא של המעבדה, של איך אנחנו מגדילים את הכמות של הבדיקות בצורה מהירה. אחד זה הנושא של אמצעי מיגון. אנחנו קצת התרחקנו מהנושא הזה היום, אבל אנחנו, תרחיש היחוס היה תרחיש מאוד ככה מטריד, נקרא לזה, והוא דיבר על עשרות אלפי חולים קשים. והיינו צריכים להתכונן ולהאריך לדבר הזה עם הציוד המתאים, עם האמצעים המתאימים, להבין איפה אנחנו יכולים לרכוש, בסוף זה מרוץ חימוש עולמי, כולם נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו, איפה צריך לפתח, איך מפתחים דברים כאלה, איך פתאום מערכת הביטחון עוסקת בפיתוח של מטושים לבדיקות קורונה, מה שקרה, ונוצר פה קו יצור שהוא פרי המצאה של אנשים מצהל וממערכות אחרות בזרועות הביטחון, ששיתפו פעולה ביחד והביאו לפיתוח של מטוש כחול לבן, שיוצר באלפים.
כשבסוף המקום של צהל פה הוא כגורם מסייע, זאת אומרת, זה לא המאבק במרכאות של צהל. נכון. זה גורם שככה בא לתת מהידע שלו ואולי...
צהל במקרים של משברים לאומיים תמיד ככה מרים...
מתגייס.
מתגייס ונרתם למשימה, וגם פה ראינו פה יכולות מאוד מאוד גבוהות של גופים טכנולוגיים בתוך צה"ל, שבאמת נרתמו למשימה והביאו תוצרים שלא ראינו כמוהם ברפואה, בקצב הזה, ביכולת הזאת. חלק מהפעמים זה הלך טיפה הצידה, אבל בחלק גדול מה...
מה זאת אומרת?
עוד פעם, פתרונות שלא בדיוק מתאימים לצורך, או התאימו לאיזה צורך מאוד ספציפי בזמן מאוד מסוים, אבל ככל שהתרחקנו מאותה עת משברית עמוקה, הם פחות מתאימים. אבל בחלק מהמקרים ראינו ממש פיתוחים שאני חושב שאפשר לבנות עליהם קדימה, והם ישפרו את הצורה שעושים רפואה במדינת ישראל לעתיד.
יש משהו שהתפתח או שהתחיל בתקופה הזאת, ואתה אומר... זה ישרת גם את צהל? זאת אומרת, עצם זה שנרתמנו במשלט ישרת גם את צהל פנימה?
כן, לא חשבנו על זה כשעשינו את זה במשלט, אבל בוא. אנחנו היום במסע לאסוף את כל הפתרונות קורונה, ולראות אם אפשר לעשות להם בלשון החדשנית, קוראים לזה פיבוט, להזיז אותם טיפה 20-30 מעלות, כדי להתאים לצרכים שלנו.
למשל?
ניטור מרחוק. אם אני עכשיו מסתכל על חולי קורונה שהיה צריך לנטר אותם מרחוק, בבית החולים בגלל הנושא של בידוד ודברים מהסוג הזה, אני הייתי שמח שיהיה לי מערכות של חישה של מדדים חיוניים של פצועים או מטופלים מרחוק, גם בסביבות אחרות, וזה נושא שאנחנו עכשיו מתעסקים פה, איך אנחנו מצליחים לקחת את הפיתוחים האלה, הטכנולוגיות שהשתמשו בהם, ולהזיז אותן לסביבה שלנו ולבחון את זה בסביבה שלנו, אז אנחנו בתחילת הדרך שם, אבל אנחנו...
אבל זה כבר עוזר לך.
כן.
אני רוצה לשאול אותך, זה נשמע כאילו העבודה שלך היא מאוד, מאוד מעניינת. זאת אומרת, זה שירות מאוד מעניין, ובאמת יש לך את הפניות לחשוב על הדברים, כמו שאמרת, לבקר בסטארט-אפים וכו'. באמת רופא הגדודי, אמרת שהיית הרופא של סיירת גולני, באמת הרופא הגדודי, עם העומס של הפעילות שיש לו, יכול לרגע אחד להרים את הראש שלו ולחשוב על סטארט-אפים?
זה קשה. זה לא בא להם בקלות, זה לא טריוויאלי. יש להם עבודה מאוד קשה, שהיא העיקר, ואני לא רוצה שזה לא יהיה העיקר. אני חושב שזה חשוב שהראש שלהם הוא בעיקר. יחד עם זאת, אני, התפקיד שלי, זה להיות מסוגל לעודד אותו ולאפשר לו את המקום הזה, שכשיש לו איזשהו אתגר, איזשהו רעיון, הוא לא ילך ויהיה מתוסכל לגביו, אלא יהפוך את זה ליוזמה. אני, הצינור שדרכו זה צריך לעבור, אני, התפקיד שלי כקצין במטה, הוא לבנות את הפלטפורמה הזאת שמאפשרת את כל אותם מעברים מהשטח. ברגע שיש לו זיק של רעיון, להגיד לו, זה אפשרי, אנחנו נלווה
אותך. תרים לי טלפון. יש לך רעיון, תרים לי טלפון.
ממש, אין פה היררכיה, אני מחכה לוואטסאפ ממך, ואנחנו נבוא אליך, נבדוק את זה אצלך. לשם אנחנו מכוונים. אני רוצה להקל את כל התהליך הבירוקרטי, את כל המסכת קשיים שיש בדרך, ולאפשר לו להגיד, אוקיי, היה לי רעיון, הנה, תראו, זה הופך להיות משהו בקצה.
וגם הרעיון בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, באים אליו ליחידה כדי לבדוק את זה שמה.
נכון.
אז אנחנו מסיימים את התוכנית, הזמן רץ לנו. סגן אלוף דוקטור אריק פורר, תודה רבה על הדברים. נקווה ש... כל הפיתוחים שלכם יישארו רק על המדף ולא נזקק להם. למרות שאנחנו ריאליים ויודעים שזה אחרת. אנחנו, כמו שאמרתי, מסיימים פה את התוכנית. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, ביום שני בשעה 12, עם התוכנית כי אני חייל, עם אורחים חדשים ומעניינים. ואנחנו נודה לשוקי אברהם, טכנאי השידור. אחרינו דוקטור חיננית לויפר פלד, עם נפגשים מחוץ לקופסה. שיהיה לכם המשך יום מצוין. אנחנו חותמים עם אריק סיני, אם אתה בסביבה.
כן, כך נראה.